יום שלישי חזרו ונזכרו הזוג הזה והיו בוכים ומתגעגעים איך לוקחים בכאן את הבטר השלישי שהיה כבד פה בתוך איך שמתגעגעים הוא מגיע כאילו מחכה שהתגעגעו אליו ויאמר הנני ונפל עליהם ונשק אותם ואמר להם גם כן כנ"ל מתחילה ברכתי אתכם שתהיו כמוני עתה אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני ואתם סבורים שאני כבד פה? אין אני כבד פה כלל רק שהדיבורים של העולם שאינם שבחים להשם יתברך אין בהם שלימות ועל כן הוא נראה ככבד פה כי הוא ככבד פה מאלו הדיבורים של העולם שאין בהם שלימות אבל באמת אין להם כבד פה כלל זה מובן כפשוטו שאם אנחנו מה שלא נהיה, מה שלא נדבר מענייני העולם זה בעצם זה שבח להשם יתברך יש בליקוטי מוהר"ן יש תורה ש... בוא נגיד קודם אני עונה את התשובה לפני השאלה מה יהיה אם זה דברי גנאי? יש לפעמים דיבורים דיבורי שבח זה שבח למי שברא אותם מה יהיה אם אנחנו מדברים דיבורי גנאי? או כשאנחנו שומעים דיבורי גנאי איך זה שבח להשם יתברך? איך זה יכול להיות? יש תורה בליקוטי מוהר"ן שהוא מתאר שעומד אדם לפני המלך ובא אדם שלישי ומתחיל לגנות אותו לא את המלך, את האדם האדם שעומד לפני המלך בא אדם שלישי ומתחיל לגנות אותו ואז הוא מתחיל לחשוב, רגע איך אפשר להגיד גנאי במעמד המלך? איך אפשר לגנות את המלך? למה הוא חושב שמגנים את המלך? מגנים אותו, למה הוא חושב שמגנים את המלך? כי הוא חושב שבמעמד המלך לא סופרים אותו בכלל אז הוא בכלל לא מתייחסים אליו אם מישהו מתייחס, הוא מתייחס למלך ואז הוא שואל איך ייתכן שמגנים את המלך מוכרחים לומר שזה שבח רק אני לא מבין מדוע זה שבח, אבל בעצם זה שבח. איך יכול להיות שבח בסוגריים, אפשר לומר באופן פשוט, כמו שחז"ל אמרו, שמשה רבנו אמר, הקל הגדול הגיבור והנורא זה שבח. אחר כך בא דניאל ובא ירמיה, כל אחד מהם השמיט משהו. אחד אמר, עקום מרקדים בהיכלו והוא שותק, אחד נוראותיו, אז השמיט את המילה נורא ואחד אמר, אחד גבורותיו, הוא השמיט את המילה גיבור וכתוב שם, הם ידעו שהקדוש ברוך הוא לא אוהב שקר אז הם שיבחו אותו רק במה שהם ראו שזה נכון איך כתוב שם? אחד אחבור אנשי כנסת הגדולה ותקנו בתפילה לומר הקל הגדול הגיבור והנורא בדיוק כמו שמשה רבינו אומר בחומש דברים מדוע? כי הם אמרו, הן הן גבורותיו והן הן נוראותיו שעקום מרקדים בהיכלו והוא שותק זה עצמו הגבורה שלו זאת אומרת שהוא עדיין, הוא לא מתערב מיד, הוא עדיין ממתין ומצפה ומחכה אולי בני אדם יעשו את התיקון שלהם לבד, אולי נחזרו בתשובה אנחנו אומרים בתפילה, עד יום מותו תחכה לו אם ישור, מיד תקבלו אם הקדוש ברוך הוא היה מראה את הגבורה שלו מיד, לא היה לנו אפשרות לחזור בתשובה אז לכן לפעמים אנחנו מגנים, אומרים היכן גבורותיו? איפה הקדוש ברוך הוא? איפה האלוקים? חושבים שאלות כאלה הרבה ומי שבאמת יש לו אוזניים טובות לשמוע אז הוא שומע שבח יש ב... בפתי הלכות רבי נתן כותב הוא אומר דבר פלא הוא אומר בעצמו שזה פלא הוא אומר שלאן שבן... לאן שבן אדם מכוון, ככה הוא רואה את הכל. הוא אומר ששני אנשים יראו הנהגה של השם יתברך בעולם, כשהנהגה הזאת לא מובנת. וכל אחד ייקח מזה את השיטה שלו. אחד יגיד, ראית שאלוקים לא צודק, כנראה לא אכפת לו מאיתנו. והשני יגיד, ראית עד כמה הנהגת האלוקים היא בלתי מובנת, כנראה שמאוד גדול. ואותו דבר עצמו, אותו דבר עצמו, כל אחד יגיד משהו אחר. מי שבאמת מכוון לאמת, אז בתוך הגנאי הוא ישמע את השבח. וכל הדיבורים שבעולם הוא יראה רק דבר אחד, הוא יראה את שבחו של הקדוש ברוך הוא. אפילו אם הוא עובד איזה עיוות, אז יגיד כמה ירח אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכיסים ובאים והוא פיקה להם. אז הוא רואה תמיד שבחו של מקום. מה יהיה אם אחד מדבר דיבורים בעולם והוא לא רואה שם את שבח השם דברה? הדיבורים האלה אין בהם שלמות. ואותו כבד פה מתרחק מדיבורים כאלה, קשה לו לדבר. הבן איש חי נדמה לי מסביר, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. אומר, אברהם אבינו היה זריז מאוד בעבודת השם, השכם אברהם בבוקר, שהיה צריך להתעסק עם מקנה וכסף וזהב, שם היה כבד מאוד. שם כאילו לא זז, הוא היה עצלן, הוא כמוכר. כשהיה צריך להתעסק בעבודת השם, אז אותה לסעוד בוקר. אז יש בחינה כזאת, שיש דברים שלגביהם צריך להיות כבד פה. כי אין לי כוח לדבר. יש לכם מצב רוח כזה שאני לא אין לי כוח לדבר. כל אחד מכיר את זה. אז יש דברים שלפעמים צריך להוציא מהכיס את המידה הזאת ולהשתמש בה. כי לא אין לי כוח לדבר. לא כדאי לדבר. כאן הוא הולך בצורה השלמה שכל דבר שרואים שבסוף, נאמר, אם למשל מדברים עם אנשים כאלה, שבשום אופן אי אפשר לקחת את השיחה למקום שיצא מזה כבוד שמיים, אז אין סיבה לדבר באמת, אז אפשר לראות כמו כבד פה. אבל באמת הוא אומר, אין אני כבד פה כלל. הוא באמת לא כבד פה, וגם לגבי דיבורי אמת הוא לא כבד פה. עד רבה, אני מיליץ ודברה נפלא מאוד, ואני יכול לדבר חידות ושירים נפלאים, עד שאין נמצא שום לא רוצה לשמוע אותי. ובאלה החידות והשירים שאני יודע יש בהם כל החוכמות. אז מתכף נראה מדוע החוכמות צריכות להופיע בצורה של חידות ובצורה של שירים. חוכמה אפשר להגיד, אם אי אפשר להבין אותה צריך לתת עליה משל, אבל לא חידה ולא שיר. מה זה שייך? שיר בא לבטא רגש, לא בא לבטא חוכמה. גם את שלמה המלך כתוב, ודבר 3,000 משל, וישירו, איך כתוב לך? לא הולך ביחד החוכמה עם השיר. אנחנו נראה את זה בהמשך, אני חושב. ויש לי הסכמה על זה מאותו איש הגדול, הנקרא איש חסד האמת. וזה הראשון סיפר רבינו זכרונו לברכה, ובסוגריים יש ביידיש את הכינוי האיש הגדול, הוא פשוט אומר את זה מילולית ביידיש, האיש הגדול, איש החסד האמיתי. מי הוא איש החסד האמיתי הזה? מה העניין שלו? יש בזה מעשה שלמה. כי פעם אחת ישבו כל החכמים וכל אחד יתפאר בחוכמתו. זה החכמים שמתפארים בחכמה של היש, ובדיוק אלה שהדיבורים שלהם הם לא שבחים להשם יתפאר. הם מתפארים ביש והם לא רואים את הקשר בין מה שיש לבין השורש. הרי כל מה שיש, זה למדנו כמה פעמים, כל מה שיש זה כמו צל, כמו תוצאה, כמו השלכה של משהו בשורש. והם מתפארים כל אחד בחוכמה שלו. זה היה מתפאר שהמציא בחוכמתו עשיית ברזל. וזה התפאר במין מתכות אחר. זה החכמים של, של פיתוח העולם. מכירים את החוכמה הזאת? איך לפתח? איך לעשות את העולם יותר מושלם כביכול? וזה היה מתפאר שהמציא בחוכמתו עשיית כסף, שהוא חשוב ביותר. וזה התפאר שהמציא עשיית זהב. וזה היה מתפאר שהמציא כלי מלחמה. שימו לב, יש כאן סדר שהם חשבו שכל מה שבא יותר מאוחר זה התפארות יותר גדולה, אבל אני בדאמת כל התפארות כזאת יותר נמוכה. בהתחלה הוא מוציא איזה מתכת שיכול להשתמש בה, אחר כך הוא מוציא מתכת שיכול רק לשים אותה בחלון גאווה ולהתפאר בה, אחר כך הוא כבר ממציא נשק, כן? בשביל בדיוק הפוך משאיל עתיד לבוא, בשביל תיתוך הרבותה נהיתים. וזה היה מתפאר שיודע לעשות אלו המתכות, שלא מאלו הדברים שהם עושים מהם אלו המתכות. הוא מצא שיטה חדשה להפיק מתכות. בכלל זה לא מתכות בכלל, זה משהו אחר. וזה היה מתפאר בחוכמות אחרות. כי יש כמה דברים שהמציאו בעולם על ידי חוכמות. כגון סליטרי או פילבר, הפילבר הזה זה חומר, זה אבק שריפה מה שנקרא. זה אבק שריפה וחומר נפץ כנראה. וכן יוצא בזה. והיה כל אחד מתפאר בחוכמתו. ענה שם אחד ואמר, זה לא המספר, מישהו, אני חכם יותר מכן, כי אני חכם כמו היום. ולא הבינו שם מה זה שאומר שהוא חכם כמו היום. זה נשמע כמו שהיום הוא מאוד חכם, ומי שחכם כמו היום, אז הוא החכם הכי גדול. אבל לא זו הייתה הכוונה שלו. הכוונה שלו הייתה על ציר הזמן, הוא חכם כמו יום שלם. אז הוא גם לא הבין, ואמר להם, כי כל החוכמות שלהם יכולים לקבץ אותם ולא יהיה מהם רק שעה אחת. אף על פי שכל חוכמה וחוכמה היא נלקחת מיום אחר, כפי הבריאה שהיה באותו היום, כי כל החוכמות ענה לנו כבוד, ועל כן החוכמה נלקחת מאותו היום שהיה באותו הבריאה שממנו ההרכבה. אף על פי כן יכולים על ידי חוכמה לקבץ כל אלו החוכמות בשעה אחת. אבל אני חכם כמו יום שלם. כל זה התפאר אותו החכם האחרון עליו. זה קטע מאוד עמוק. הקטע הזה. כל יום בבריאה תאיר המידה אחרת. יום ראשון חסד, יום שני גבורה, לכן כתוב בחז"ל שהגיהינום נברא ביום שני. יום שלישי תפארת. כל יום בבריאה הוא כנגד אלף אחר בששת אלפים שנה של העולם. כך כתוב ברמב"ן, בתחילת בראשית. לכן באלף השלישי היה מתן תורה, באלף השני שהוא כנגד מידת הגבורה היה מבול. באלף הראשון היה כולו חסד. האלף השני היה מבול, האלף השלישי זה תפארת, מידתו של יעקב, האב השלישי. אז יעקב הוא איש תם יושב אוהלים, זה עניין של התורה. בתורה יש גם חסד וגם גבורה. גם מומצע מחבר וכן הלאה, מסביר כל אלה. אבל יש גם כל יום את החוכמה של מעשה בראשית, לא רק את המידה. המידה זה אפיון של הנהגה. ויש כל יום גם את החוכמה של מעשה בראשית. כל הדברים שנבראו באותו יום, ביום ראשון, מה נברא ביום ראשון? האור, המים. המים נחלקו ביום שני. אור ומים שניהם הרים על חסד. אבל באור יש חוכמה אחת, ובמים יש חוכמה אחרת. וחוכמה אחרת, חוכמה אחרת שמעשה בראשית. כשאני מתעסק בתור אדם, בתור בן אדם שהולך לפתח, אני מתעסק עם משהו שנברא ביום הראשון. אני מתעסק עם האור, עם המים, אני נוגע לא רק במידה, אלא גם בחוכמה. ומשם אני אמת את החוכמה שלי. זאת אומרת, יש לי את החוכמה שלי, אבל היכולת שהחוכמה שלי תגיד לחוכמה שבתוך הנברא, למצוא שם את החוכמה, אני לא מוצא בתוך הנברא את החוכמה שלי, אני מוצא בתוך הנברא את החוכמה שהשם הטביע בו. אז יש בו את החוכמה של היום הראשון שמעשה בראשית, זה החוכמה שבחסד. אם מתעסקים עם אש או עם משהו כזה, אז מתעסקים עם החוכמה שבגבורה, וכן הלאה, בכל דבר. אז זאת אומרת, ואם מתעסקים עם מרכבות, אם בן אדם ממציא משהו שהוא מרכיב אותו מכמה דברים שנבראו בכמה ימים בימי בראשית, אז הוא מתעסק עם הרבה חוכמות. אף על פי כן, למרות שהוא מתעסק עם הרבה חוכמות, אפשר לקבץ את כל החוכמות שלו בשעה אחת. יש לזה כמה משמעויות, אפשר להגיד פשוט. אפשר ללמוד את כל התיאוריה שלך על רגל אחת, כמה שאתה חכם. זה אפשר לומר ככה. אפשר לומר, החוכמה שלך תחזיק מעמד שעה אחת. עכשיו זאת ההמצאה הכי מהממת. עוד מעט זה יהיה ישן ויבוא דבר אחר. וכאן השעה זה לא שעה, אלא זה תקופה קצרה. אני חכם, החוכמה שלי דורשת יום. או שדורשת יום לקח להבין אותה, או שהיא יכולה לתת מעמד יום. זה באמת דבר נפלא. אם ניקח שעה ויום, זה יכול להיות, יכול להיות שעה, יכול להיות כמה עשרות שנים, ויום יכול להיות כמה מאות שנים. אבל לכל פעמים הוא החוכמה שלכם. זה מה שהוא אמר להם. עניתי ואמרתי אליו, עכשיו היינו, כאן זה בסוגריים, עקבד פה ענל, זה שמספר את הסיפור, הוא אומר לו אותו חכם שאמר שהוא חכם כמו יום, כמו איזה יום? היינו, כמו איזה יום אתה חכם? אתה חכם כמו יום, כמו איזה יום? אני אספר את העניין עוד יותר, למה לא מבינים את הכל? ענה ואמר החכם ענל, החכם הקודם, זה שאמר שהוא חכם כמו יום, מה הוא הגיב על השאלה הזאת? הוא אמר, זה הוא חכם ממני. אני באמת חכם, אבל זה ששואל אותי כמו איזה יום אני חכם, הוא חכם יותר ממני. מדוע? מאחר ששואל כמו איזה יום. ההשגה שלו יש לו פרספקטיבה יותר רחבה. הוא רואה יותר דברים ממה שאני רואה. אבל מה, כמו איזה יום שתרצו אני חכם. אז הוא מחזיר את הכתר לעצמו לתורה, נכון? אם הוא חכם כמו איזה יום שנרצה, אז במה החכם השני יותר ממנו, השניהם אותו דבר. ואתה יקשה מפני מה זה ששואל כמו איזה יום הוא חכם יותר ממנו, מאחר שהוא חכם כמו איזה יום שיוצא. אז אנחנו נחזור לזה בסוף, ונראה להסביר את זה, אם השם יעזור, זה לא כל כך פשוט. לתרץ את השאלה הזאת, היא לא מתורצת בתוך הטקסט בסוף. אבל יש סיפור, אך יש מעשה שלמה. ובתוך המסגרת של המעשה נבין מה זה זמן, מה זה יום, כי זה האיש חסד האמת, הוא באמת איש גדול מאוד. והוא, אם זה הכבד פה, הולך ומקבץ כל החסדים של אמת, ומביא אותם אל זה האיש חסד האמת. יש סיפורים כאלה, מי שזוכר? שהוא זוכר את שלוש מתנות? שלחו את המלאך למצוא, מצא דמעה, הוא מצא... כן. זאת אומרת, כשבן אדם עושה חסד באמת, עם כל הלב, שזה נדיר, לעשות חסד באמת, בלי שום פנייה. אדם שעושה חסד באמת, אז יש צדיק שהוא כבד פה, כמו משה רבנו. יכול להיות שגם משה רבנו היה כבד פה בגלל שכל הדיבורים שלא שבחים להשם יתברך הוא לא רוצה להתעסק איתם. הצדיק הזה הולך ומקבל את כל החסדים של אמת, הוא מביא אותם ומעלה אותם כלפי מעלה. הוא מביא אותם אל איש חסד האמת, איש חסד האמת הזה הוא לא מציא פיזי. ועיקר התעבות הזמן, הוא אומר בסוגריים, כי הזמן בעצמו הוא נקרא, הוא על ידי החסדים של אמת. יש סוד במרכבת יחזקאל שכתוב שם בחיות רצו ושוב. החסידים היו אומרים והחיות רצו ושוב. החיות של כל העולמות הם ברצו ושוב. מה זה העניין של רצו ושוב? לפי הפשט, מה זה רצו ושוב?
למעלה למטה.
למה לעלות למעלה?
למה לעלות למעלה?
כן. כי שם יותר טוב. זה געגועים. רצו זה געגועים. ומה זה שוב? לחזור חזרה. אל תצא מהכלים, אל תצא לפני הזמן. זה המושג של רצו ושוב. למה צריך להתגעגע? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. שאלה גדולה. אפשר להתגעגע למישהו שנמצאים לידו? יש מציאות כזאת.
להתגעגע למציאות מסוימת, למצב מסוים.
ודאי. אפשר לעמוד ליד מישהו ולהתגעגע אליו. זה פלא, זה נשמע לא הגיוני, אבל מי שיודע לחשוב נכון, ודאי. כי לפעמים מישהו מזכיר את עצמו, הוא נמצא ממש קרוב, אבל זה מה שאומרים, פתח פיך ויעירו דבריך. היה נמצא במקום שהוא מסתיר את עצמו לגמרי, והוא פה, ואתה יודע שהוא פה, ואתה רואה אותו עם העיניים הפיזיות, אבל אתה בכלל לא רואה אותו, אתה רואה משהו אחר פתאום. איך אמרו שם, זאת נועמי? היא אומרת, אל תקראו לי נועמי, אני באמת לא אותו דבר כמו שהיא. הם התגעגעו לנועמי שהם הכירו, נכון? והיא עמדה לידה. זה פסוק שמבטא געגועים לבן אדם שנמצאים לידו, פשוט, זה הפשט של הפסוק. יכול להיות, כן, נכון. יכול להיות שהם לא רואים אותו, אז זה היה ככה. עכשיו, צדיק, יש לו געגועים להשם יתברך דווקא בגלל קרבת האלוקים שלו. דווקא בגלל שהוא זוכר אותו כל הזמן. אם זכרתיך על יצועי בשמורות היגה בך, אבל נפשו יוצא, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, הוא כל הזמן בהשתפקות. זה הרצו. האמת שכל החיות של כל העולמות היא ברצו, בגלל הצמצום, בגלל שהקדוש ברוך הוא כן מסתתר, ואף אחד לא יכול להרגיש אותו ממש, לא יכול לראות אותו. אז כולם ברצו. כל המציאות ברצו. והרצו תמיד נמצא מקום שיש מעבר מהאין סוף לגבול. שם העיקר הרצו. יש מעבר חד מהאין סוף אל עולמות מוגבלים, המוגבל רוצה לעלות ולהתקלל בשורש. ואז יש מקומות, יש מדרגות, כמו פה בעולם שלנו, שזה על ציר הזמן. שיש רגע אחד שבו אתה מתגעגע, ויש רגע אחד בו שאתה נח ואתה חוזר חזרה. יש מקומות שזה לא על ציר הזמן, כי המקומות האלה הם למעלה מהזמן. אז זה לא שרגע אחד מתגעגעים ורגע אחד נחים, אלא שכל ההוויה היא מורכבת משני התנועות האלה, בו זמנית, כל הזמן. כל הזמן זה מילה מושאלת, לא נכונה. יש מצד אחד יש השתפקות גדולה, מצד שני, כמו שכתוב בספר יצירה, אם רץ לבך שוב למקום. בחסידות כתוב שהתנועה הזאת של הרצו ושוב, זה השורש של הזמן. זה השורש של המחזוריות. זה השורש של קיץ, חורף, סתיו, אביב, השורש של הדופק. כל דבר שמחזורי בעולם, השורש הראשון שלו זה הרצו ושוב שיש בעולמות העליונים. זה מה שיוצר את הזמן. כשאפשר להבין את זה קצת, זה קצת פילוסופי, אני לא כל כך אוהב לדבר ככה, אבל רק בשביל להבין מה הקשר. אז נגיד את זה בקיצור, בלי אחריות. העניין שהוא בתוך הזמן, שהוא מתגלה, שהוא קיים. בוא ניקח למשל, ניקח חפץ כזה, בוא תראו. הדבר הזה, כמה צדדים יש לו? שש. קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, מעלה, מטה, נכון? זהו, לא, קוביה. יש לו שלוש ממדים, אורך, רוחב ועומק. יש לו עוד שניים. הרגע שהוא נוצר, הרגע שהוא מתקיים. רק אנחנו, גם כן, אנחנו זזים איתו. כשאנחנו זזים ממשהו במקביל, אנחנו לא רואים את התנועה. אז כשאין תנועה, לא רואים קצוות. אנחנו יכולים לזוז על זה. אבל בזמן אנחנו זזים קדימה כל הזמן בקצב מוכתב מראש, אנחנו לא יכולים לזוז אחורה, אנחנו לא יכולים לראות שיש לזה שתי קצוות, אבל למעשה זה לא הכל, זה לא כל הכלי, זה החלק שלו, החלק של הכלי העקרוני, בוא נגיד, שמופיע ברגע נתון, אחריו יופיע עוד חלק. עכשיו אם תקחו עוד יותר, אם תבינו תורת הבעל שם טוב שאומר שהקדוש ברוך הוא בורא מחדש כל רגע, כל דבר. אז מתי אני יכול לומר שראיתי את הדבר שהשם ברא את כל כולו? כשראיתי את כל הרגעים שעברו עליו. כי כל רגע, הקדוש ברוך הוא בורא אותו, הוא בורא אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ורק בהצטרף כל הרגעים יש את ההיסטוריה הכללית שלו. הוא שלם. יש לו את כל החלקים, אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה? בוא נדבר ככה. בוא ניתן לו אישיות. בוא ניתן אישיות לדבר הזה. מתי האישיות שלו באה יוצאת מהכוח אל הפועל? מתי בן אדם גומר את התפקיד שלו כשהוא נפטר? כל רגע נתון בחיים של אדם, אנחנו רואים את כל הבן אדם. אנחנו רואים חלק מזה. כל יום רואים יום מהבן אדם. מה היה קורה אם זה היה למעלה מהזמן? אנחנו לא היינו יכולים לראות את זה. אנחנו היינו רואים רק צל שלו. למעשה אנחנו רואים עכשיו צל. תחשבו על צל שנופל על הקיר. שמש זורחת ונופל צל על הקיר. כמה ממדים יש לצל? יש לו עומק? לא. הייצור היחיד שאין לו עומק זה רק הצל. יש לו רק עומק ורוחב. עכשיו, תתנו לו מודעות, בצורה היפותטית. תנו לצל הזה מודעות, תחשבו שהוא אישיות עם שכל, והוא רוצה להבין את העולם. ותתנו לו להסתכל על קוביה. מה הוא נראה בקוביה? הוא יכול לראות קוביה? הקוביה לגביו זה משהו שלמעלה מהזמן. איך אפשר לראות את כל השכבות האלה בבת אחת? בגלל שלנו יש את מימד העומק, גם בגוף וגם בשכל, אנחנו רואים לראות קובייה סימולטנית. איך הצל על הקיר יראה את הקובייה? הוא יראה אותה שכבות שכבות. זה אחר סור זה. לראות קובייה ייקח לו זמן. יוצא מזה שכשאנחנו מסתכלים, כשמעולם העליון מסתכלים עלינו, מסתכלים עלינו כמו שאנחנו מסתכלים על הצל על הקיר, על הצל שעל הקיר. זה קצת רק להוריד את האף, להוריד את הגאווה, זה מאוד טוב, החשיבה הזאת. אבל לא הרבה יותר חשובים מהצל על הקיר לגבי מימד אחר. עכשיו זה ברור שאנחנו, אם זה רק צל, יש איזה עת רב-ממדי, לא רב-ממדי. במקום שלוש ממדים יש ארבע ממדים, יש אדם את מימד הזמן. ואם מופיעה עכשיו בתוך הזמן, אז בכל רגע נתון, אני רואה שכבה אחת של אותה עת. אם הייתי יכול לעלות רגע למעלה מהזמן ולראות את כל כולה סימולטנית בבת אחת, הייתי רואה אותה. עכשיו אני לא יכול לראות אותה. עכשיו כל רגע מופיע משהו, זה מופיע בהבזקים. רק אנחנו לא רואים את ההבזקים, אנחנו בעצמנו מופיעים בהבזקים. אז אנחנו מופיעים בהבזקים וזה מופיע בהבזקים, אז אנחנו רואים את זה כל הזמן אותו דבר. אם אנחנו היינו מסתכלים אחרת, אז או שהיינו רואים את זה בהבזקים או שהיינו רואים את הכל ביחד. אין לנו מושגים לזה. מה היה קורה רגע אחר כך? אין רגע אחר כך. היינו למעלה מהזמן. לפי ההשגה שלנו, רגע אחר כך זה היה צריך להיעלם, כי ראינו כבר את הכל. אבל אם אנחנו באמת למעלה מהזמן, גם אין רגע אחר כך. עכשיו, אם ניקח את זה, זה הכל, זה משל, שאיך אומרים, זה לא היה ולא נברא, זה משל כפי זה נשבר ונמשל כבהמות נדמו. זה לא שווה לדבר על זה בכלל. אבל אם ניקח בכלל בעולמות, שהחיות יורדת מעולם לעולם, היא יורדת והיא נמצאת בצמצום, והיא מתרחקת מאור פני השם. ככל שהיא נכנסת יותר לזמן, יש הרבה ממדים של זמן, בכל עולם יש זמן אחר. והיא יורדת מזמן לזמן, זאת אומרת, היא יורדת מהצילות לבריאה ומבריאה ליצירה, מיצירה לעשייה, עד שיורדת לעולם שלנו. כל ריחוק הזה הוא יחסית למה שהיה קודם וכמו צל. החיות מצטמצמת, עדיין נשארת דבר חי. חי, רוחני, קדוש, טהור, אבל הצמצום הוא נוראי. והצמצום הנוראי הזה יוצר געגועים נוראים. וכל הזמן זה ברצון ושוב. אם היה מתגלה למעלה מהזמן, לא היו מתגלים רגעים בודדים בודדים, אלא היה מתגלה כל העניין, לא היה רצון ושוב וגם לא היה זמן. בשביל הרצון ושוב והזמן הולכים יחד. זה פחות או יותר שאפשר להסביר את זה, זה לא כל כך ברור, אבל זה המקסימום שאפשר לדבר פה. השפה שלנו בנויה על הזמן, מאוד קשה לצאת מהזמן. על כל פנים, בשביל שיהיה מציאות של זמן, אנחנו צריכים לעשות התערותא דלתתא. אנחנו יודעים שבלי הזמן העולם לא קיים. אם הקדוש ברוך הוא ייקח את הזמן, אנחנו לא נהיה. אנחנו יצורים שצריכים זמן, זה כמו לקחת את המקום, מה?
גם העולמות.
עולמות עליונים? עולמות עליונים יש להם את הזמן שלהם. אבל בעולם שלנו, הזמן שלנו הוא הדבר הראשון, המילה הראשונה בתנ"ך זה מילת זמן, זה בראשית.
כל יצירה כוללת זמן, רק
יש עין בתנ"ך. כן, כן. כל יצירה מותנית שזמן יקדום לה. בלי זמן אין איפה להעמיד אותה, כמו בלי מקום. והזמן הזה, בראשית הבריאה, הזמן נברא בחסד חינם. כי אמרתי, עולם חסד ייבנה, זה בראשית הבריאה. אז ממתי שנברא האדם הראשון, הבריאה עומדת בזכות האדם. האדם צריך לעבוד ולעמוד כדי שהעולם יתקיים. יוצא מזה שהעולם, כך כתוב במדרש, תן דעתך שלא תשחית, לא תקלקל את עולמי. האדם צריך לשמור על העולם, הוא צריך לתחזק אותו, וצריך גם לעשות את ההתערות הדלטטה שהקדוש ברוך הוא רוצה להמשיך להחיות את העולם. זאת אומרת שהאדם גם צריך לעשות איזושהי עבודה כדי שהקדוש ברוך הוא ימשיך להחיות את הזמן. מהי העבודה הזאת שאנחנו עושים כדי להמשיך להחיות את הזמן? זה עבודה של חסד. כשאנחנו עושים חסד אמיתי, וחסד אמיתי זה למי שאי אפשר, הוא לא יכול להחזיר לנו. למה הוא לא יכול להחזיר לנו? אז או שנמצא בעולם אחר כמו מת בר מינה, הוא לא יכול להחזיר, או שהוא בתוך המסגרת של החיים שלנו, הוא במקום כל כך נמוך שהוא לא יכול להחזיר לנו, אין שום סיכוי שהוא יוכל אי פעם להחזיר לנו. אז אנחנו בזה, אנחנו מדמים את הצורה ליוצרה, אנחנו מדמים את עצמנו להשם יתברך. השם יתברך על כל החסד שהוא עושה, זה חסד של הנה. אין חסד שהוא עושה כדי לקבל משהו בחזרה מאיתנו. מה אנחנו יכולים לתת לו? אז כדי להיות שווים את החסד של השם יתברך, אנחנו צריכים לעשות חסד של אמת. והחסד של אמת זה תמיד כשעוברים מדרגה, כשזה בעין ארוך, כשזה בא ממדרגה גבוהה ורחבה אל משהו שהרבה יותר נמוך. זאת אומרת, אל מישהו שלא יכול להחזיר. זה יכול להיות פרוטה, זה לא צריך להיות... הטובה לא צריכה להיות גדולה מבחינת הכמות, אבל מבחינת האיכות זה צריך להיות מישהו שיכול לעשות, לתת למישהו שלא יכול להחזיר. זה כמו, במשל, זה כמו מעבר מעולם לעולם. וכשאנחנו עושים את העבודה של חסד של אמת, מזה מתהווה הזמן. ויש צדיק שהוא לוקח את כל החסדים שאנחנו עושים ומלמד עליהם זכות. למה צריך ללמד עליהם זכות? בקורה בן אדם עושה חסד של אמת, אבל אתם יודעים, המקטרד הוא גם חכם, וגם על חסד של אמת אפשר לקטרד. לא צריך לחזור על הקטרידים שלו, אבל מי שיחשוב טוב, מי שרוצה לקטריד יכול לקטריד ממש על כל דבר, גם על חסד של אמת. וככה מבחינת הדרכית, ויגידו וזה, וכולו. ויפה השתיקה. אז ממנה צריך מישהו שיגלה את הטוב. כשמגלים את הטוב מגדירים אותו. סיפרתי פעם, יש סיפור מצמח צדק, כדאי לחזור עליו. יש סיפור מצמח צדק שהוא היה על עת זקנתו, הוא היה כותב את הדרוש, הוא היה דורש בשבת, הוא היה כותב לפני שבת. היה לו בחדר שלו, היה לו שולחן שהיה נראה כמו ארגז, והיה עשוי מקרשים לא מופצעים, שם הייתה מדירה. בתוך המדירה היה לשים חתיכת לחם או משהו כזה, זה מה שהיה אוכל כל היום. ושם במדירה היה מונח הדף עם מה שהוא כתב. ביום שישי הוא היה הולך למקווה, אז היה נכד שלו, שהתחתן וגר שם בעיר, והיה מתגנב, והיה פותח את המדירה, והיה קורא את מה שכתוב בדף, ואחר כך היה שם את הדף בדיוק כמו שזה היה מונח, והיה סוגר והיה הולך. בשבת היה לו יותר קל להבין מה שהוא מדבר, היה מתכונן קודם. יום אחד הוא שמע רעש, והוא חשב שהסבא חוזר מהמקווה, אז הוא נבהל והוא ברח מהר, והדף לא היה מונח בדיוק כמו שזה היה. והסבא התחיל. אז הוא אמר לסבתא, הוא אמר לרבנית שלו, ששבוע הבא, היא תמיד הייתה יושבת, זה היה יום שישי אחרי חצות היום, היא כבר הייתה כל השבת הייתה גמורה, והיא הייתה יושבת בחדר ליד ואומרת עם זה. אז הוא אמר לה, תעשי טובה, תשבי בחדר שלי, כשאני הולך למית, תשבי בחדר שלי. אז היא ישבה שם, פתאום מגיע הנכד. אז היא שואלת אותו, מה אתה מחפש? וזה שסיפר לנו, הוא סיפר את הסיפור, הוא סיפר איך שהסיפור השתקשב. כמו שהוא שמע את זה מפלוני, ששמע מפלוני בדיוק עם השמות. אז הוא סיפר בסודריים, הוא אמר שהיא הייתה מאוד מדויקת כזאת, שלא היה אפשר למרוח אותה עם סיפורים סתם. והוא נורא פחד, מה הוא יגיד עכשיו? אז הוא סיפר סיפור אמיתי, שבאותו רגע הוא הציא שזה שייך, שבשביל זה הוא הגיע. הוא אומר, אשתי הלכה בבוקר לקנות דגים לשבת, והמוכר, הפכו לפי השם של המוכר, אני כבר לא יודע. גם השם של הנכד. המוכר אמר לה, בזה דג יפה, יש לי דברות יותר נכבדות מזה, אני אמכור את זה. מי את בכלל? היא הייתה חדשה בעיר, היא באה מעיר אחרת, היא הייתה בת של אנשים נכבדים מאוד, היא מאוד נהבה, היא באה הביתה ובכתה לבעלה. אז כאילו הוא בא לספר לסבתא את מה שקרה היום בבוקר. אז היא התחילה ככה, התחילה לדבר איתו וזה, ובינתיים מגיע הסבא. מגיע הסבא, אז הוא שואל אותה את הסבתא, הוא לא מסתכל עליו, הוא שואל אותה מה הוא מחפש כאן. אז היא התחילה רק להגיד לו שני מילים, שהוא בא לספר שאשתו הלכה בבוקר, לא דגים, אז אמר, לשון הרע. בוא אני אגיד לכם מה אמר הבעל שם טוב, הלשון הרע. ואז הוא אמר להם, יש תורה, נדמה לי שזה קוף יוד גימל, בליקוטי מוהר"ן, יש תורה שכתוב, שמעתי בשם הבעל שם טוב. יש פה מישהו ליקוטי מוהר"ן? יש פה. אני יכול להקריא את זה בפנים, כי זה ממש אותו... כן. כי שמעתי בשם הבעל שם טוב. כי קודם כל גזר דין שבעולם, חס ושלום, מאספים כל העולם ממסכנים לדין ההוא, רק את האיש בעצמו שנגזר עליו הדין חס ושלום. מזמינים אותו ושואלים אותו. שואלים אותו אם הוא מסכים, אז היה נגמר הדין, חס ושלום. והעניין שהוא בוודאי אם ישאל לו בפירוש על עצמו, בוודאי יתחיש ויאמר שאין הדין כן. אך מתאים אותו ושואלים אותו על כיוצא בו, והוא פוסק הדין, אז היה נגמר הדין. כי עניין שמצאים בדוד המלך, הסיפור של התנ״ך, עם הכבשה, עם כבשת הרש, מה היה שם? בא נתן הנביא וסיפר סיפור על כבשה, על עני, על אורח, על השיר שלקח את הכבשה של העני. דוד המלך שמע סיפור. בוא אליו נתן הנביא וסיפר לו מעשה האורח, ענה ואמר חי השם וכולו ואת הכבשה וכולו. אז היה נפסק הדין על דוד כאשר יצא מפיו, וזהו, ונפרעים מן האדם מדעתו, כלומר ששואלים דעתו, ואף על פי כן הוא שלא מדעתו, כי אינו יודע שהדין הוא עליו. יש לי כאן עוד המשך, אבל על כל פנים כתוב כאן שצריך מאוד להיזהר. צריך להיזהר בזה מאוד מבלי לגמור הדין עד שישנה וישלש כי סכנת נפשות. צריך להיזהר עם זה. על כל פנים, אז הוא אמר כך, הוא אמר שבזה מובן, אצל צדק אמר, שבזה מובן, שהוא אמר את זה גם בשם הבעל שם טוב, שכתוב מכל פשעי הצילני, חרפת נבל אל תשימני. מה הפירוש הפשוט של הפסוק, מכל פשעי הצילני? תציל אותי שאני לא אפשע, וחרפת נבל אל תשימני, אל תהפוך אותי שאני אהיה החרפה של הנבל, שהנבל לא יחרף אותי. דוד המלך מבקש שהנבל לא יחרף אותו. כלומר, אם אתה ניצול מכל הפשעים שלך, אתה כבר במדרגה כזאת, מה אכפת לך מי שמחרף אותך? שיחפו אותך, הייתה שאתה יודע שאתה בסדר, מה אכפת לך? ואמר שהפירוש הוא לפי זה שדוד המלך מבקש לא שהנבל לא יחרף אותו, אלא שהוא לא יחרף את הנבל. כי ברגע שהוא מחרף את הנבל, אז הוא פסק את הדין על עצמו. כי גם לו יש חסרונות. אין לו בדיוק את אותם חסרונות, אבל יש לו חסרונות. ומראים לו חסרון דומה, והוא לא קולט. מראים לו את הנבל, והוא פוסק על עצמו. אחר כך הוא אמר, גם הוא אמר בשם הבעל שם טוב, עוד עניין, הוא אמר שכשמדברים רע על מישהו, זה גם כתוב, ולפתאום מהר"ן זה כתוב בתורה אחרת, בתורה של נקודות הטובות, ברש פ"ב, שם כתוב לגבי טוב. אבל הוא אמר על רע, הוא אמר כשמדברים על רע, רע על מישהו, מחזקים את הכוח הרע שבו. מבליטים אותו ומחזקים אותו. כשמדברים טוב על מישהו, מחזקים את הטוב שבו. הוא נתן דוגמה, הוא אמר שכשאוכל, יכול להיות אוכל נפלא שעולה על שולחן מלכים. כל אחד יודע שבתוך כל אוכל יש פסולת. אבל כל זמן שלא מפרידים את הפסולת מהאוכל, כל זמן שזה לא יתעכל בקיבה ולא נפרד מזה הפסולת, איך אני קורא למכלול? אני קורא לאוכל. אני יודע שזה פסולת, אבל זה לא מעניין אותי, הוא עולה על שולחן מלאכים. אותו דבר אומר בן אדם, כל זמן שאתה לא מתחיל ללעוס אותו, זאת אומרת, אתה לא מתחיל לדבר עליו, אז למרות שיש בו רע, כולנו יודעים שבכל אחד יש רע, אבל כל זמן שאתה לא מתחיל לטפל ברע שבו, אז הוא כולו טוב. הוא בן אדם, יש לו מעלות, מרגע זה והלאה לא יכול להיות משהו מיוחד. ואחר כך הוא אמר עוד דבר, הוא אמר שמדברים על אדם פרטי זה לפעמים יותר מזיק מה שמדברים על הכלל. כי הכלל הוא כמו למשל עם החבילה של הקנים, שביחד אי אפשר לשבור אותה. אז הוא אמר ככה, הוא אמר שכושרים הרבה ענפים יחד, מישהו רק פעם מטטה רוסי? מטטה רוסי, מישהו ראה? מטטה רוסי זה ענפים קשורים ביחד, ענפים. אז הוא אמר שיש הרבה ענפים שקשורים ביחד, אז זה מכבדת, ככה זה נקרא בלשון חז"ל, מטטה נקרא מכבדת, בלשון כבוד, הוא מכבד את הבית מכל מיני מכלול. ברגע שמפרידים את הענפים, כל ענף בפני עצמו נקרא שוט. והוא הופך להיות רצועה להלקאה, אפשר לתת איתו מכות. אז כשכולם יחד אפשר לעשות ניקיון, וכשכל אחד מחוז אפשר לתת מכות. אמר לכם, כשאדם בודד, יחיד, עומד מול הכלל, על הכלל, אפילו אם חס וחלילה מישהו נכלל, נכשל ומדבר על הכלל, שזה כישלון גמור, מדבר על הכלל זה עברה יותר חמורה, אבל הוא לא מזיק לכלל. מה שאין כן, אם בן אדם מדבר על יחיד, אז הוא יכול להזיק לו. הוא מגלה את הרע שלו. עכשיו, לפי זה אנחנו נבין גם אצלנו בסיפור. בן אדם עשה חסד שלנו. נחזור לעניין שלנו, מה?
אין
לדבר
כזה חסד שלנו? כאילו, אני יודע שיש, אבל באמת...
יש, אבל להיות... טוב. בוא נגיד עוד יותר, נדבר יותר לעומק, אז נהיה מורן. העולם שלנו הוא מעורב טוב הרע. ואנחנו מקבלים חיות דרך קליפה שמעורבת טוב הרע. הנפש הבאמית שלנו מקבלת חיות דרך קליפה שמעורבת טוב הרע. בן אדם יכול לעבוד קשה ולגלות את הנשמה שלו. אם הוא לא עובד, אז מה שגלוי אצלו זה הנפש הבאמית. עכשיו, הנפש הבאמית היא בעיקרון מעורבת טוב הרע. חסד של אמת לא מדברים דווקא על בן אדם שגילה את נשמתו. חסד של אמת זה שייך לכל אחד האנשים הכי פשוטים יכולים לעשות חסד של אמת. אבל להיות שבאופן עקרוני הם מעורבים טוב הרע, אז תמיד יכול המקטרג לבוא ולהבליט את הצד הזה. אז מה עושה הצדיק? הצדיק הזה הולך ומקבץ, עקבת פה, הוא הצדיק, הוא מקבץ את כל החסדים של אמת, הוא מעלה אותם ומביא אותם אל האיש חסד האמת כאן. הוא מלמד עליהם זכות. וכשהצדיק מלמד זכות, בעצם את הכוח הזה והלך כולם צדיקים. למה יש את הכוח הזה? אם אנחנו רואים מישהו עושה מעשה טוב, ואנחנו חכמים בעיני עצמנו, אנחנו יודעים את הכוונה שלו, הוא ודאי מתכוון להתפאר. מה, אנחנו פריירים, עלינו יעבוד? ודאי שהוא מתכוון להתפאר. הנה, תראו איזה הצגות הוא מוציא. ראית מה שהוא מתנדב בתפילה? הוא רוצה לעשות רושם. מכירים את המהלך המחשבה הזה? אנחנו באמת מורידים אותו, אם אנחנו חושבים עליו כך. ואם אנחנו חושבים על בן אדם שהוא זכאי, אפילו מכוח הספק, ואנחנו דנים אותו לכף זכות, ואנחנו אומרים כנראה שבאמת משהו נגע לו ללב, אז אנחנו מחזקים את הצד הטוב שבו, ובסוף יהיה כולו טוב. ובוודאי ובוודאי שלצדיק יש את הכוח הזה, כי הצדיק עושה את זה ביותר אמת מאיתנו. הוא רואה את הטוב. הוא רואה את הנקודה הפנימית, הוא רואה עד כמה כל החיצוניות זה כמו קליפה דקה של בצל, זה כלום, זה קליפת השום. והפנימיות זה הדבר בעל המשקל, זה לא 50-50%. הטוב הוא גובר, הטוב הוא נעלם, לא רואים אותו, אבל הוא גרעין אמיתי של הוויה. והרע הוא כקצף על פני המים. אז כשהצדיק מסתכל, אז הוא מיד מלמד זכות. וכשהוא מלמד זכות, אז הוא מעלה את כל ה... הוא מעלה את המעשה ואת בעל המעשה. את הכל הוא מעלה לקדושה, למקום מאוד גבוה. הוא מביא אותם, על זה האיש חסד באמת ענק. הוא מביא אותם לשורש, למידת החסד, שמשם נמשך הכוח לעשות חסד של אמת. איפה יש לנו כוח בכלל לעשות חסד של אמת? בתוך עלמא ושיקרא. איך יש לנו כוח? יש מקור למעלה, שנותן לנו כוח. וכשהצדיק מלמד זכות על המעשים שלנו, הוא גורם למעשים שלנו שנגרו באותו מקור. ואז ההתעוררות הדלתתא שלנו יוצרת את המשכת החסד מלמעלה, ואז כפי שדיברנו נוצר הזמן ונוצר העולם. אדם שעושה חסד הוא זה שבורא את העולם. זה העניין. פשוט. אנחנו עושים חסד בן אדם לחברו, אנחנו מקיימים את העולם. ויש הר, ועל ההר עומד אבן, ומן האבן יוצא מעיין. הוא מדבר על ספירות עליונות. וכל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב, וזה הלב של העולם, הוא קומה שלמה עם פנים וידיים ורגליים, אבל הציפורן של הרגל של אותו הלב של העולם הוא מלובב יותר מלב של אחר. זאת אומרת, יש עולם, יש בחינה שהיא כולו לב. אנחנו יכולים לראות את זה אם נחזור לעניין של הזמן. דיברנו קודם על געגועים. יש סתם הנקודה של געגועים, כשבן אדם מרגיש את הגעגועים עד הסוף, אז הוא כל כולו משתנה. אז צריך להיות בהדרגה ובמידה. תכף נראה בסיפור, הוא מדבר על זה שלפעמים הגעגועים יותר מדי. אבל הלב זה היכולת שלנו להתגעגע על השם דבר. האבן והמעיין זה הגילוי אלוקות שאנחנו יכולים לראות מרחוק. יש אחד מהציבותים של שם הוויה, מהמילויים של שם הוויה, זה בן. זה השורש של המילה אבן. בעצם השורש של המילה אבן זה רק שתי האותיות. עם אבן בונים, אבן, בינה, בן, בן שנולד, שממנו נבנה העולם, ויולד בן שממנו נבנה העולם, כתוב שם על נוח. בעצם השורש של המילה אבן, השורש האמיתי, וגם מה ששומעים יותר, זה בית ונון. האלף זה משהו נוסף, שאנחנו לא יודעים בדיוק למה הוא נוסף, כך כתוב שאנחנו לא יודעים למה הוא נוסף. אבל על כל פנים, זה אחד מהמילויים של שם הוויה, זה איזשהו גילוי, זה השם הכי נמוך, יש ארבע מילויים של שם הוויה, עין בית, סמך גימל, ממהל ונון בית. נון בית ובית. זה הגילוי הכי נמוך. אבל לכל פנים זה הגילוי שיכול לבוא לידי ביטוי בתוך המציאות שלנו. משם אנחנו מקבלים. ומהאבן הזאת יוצא מעיין. והלב משתוקק למעיין. הלב שלנו, הלב של הנבראים התחתונים. וזה ההר עם האבן והמעיין הנעל עומד בקצה אחד של העולם, וזה הלב של העולם עומד בקצה אחר של העולם. זה ברור, הלב עומד בקצה התחתון, והמעיין עומד בקצה העליון. וזה הלב הנעל עומד כנגד המעיין הנעל וחושף ומשתוקק תמיד מאוד מאוד לבוא אל אותו המעיין בהשתוקקות גדול מאוד מאוד וצועק מאוד לבוא אל אותו המעיין. וגם זה המעיין משתוקק אליו. זה צריך לזכור. אנחנו יודעים הקדוש ברוך הוא מלך גדול, מלך רב מנישא. אבל שיבואו ויגידו לנו שהקדוש ברוך הוא מתגעגע אלינו, זה נשמע לנו פנטסטי לגמרי, אבל כן, זה נכון. הלב מתגעגע למעיין, המעיין מתגעגע גם ללב. הקדוש ברוך הוא מתגעגע לכל יהודי, עד יום מותו אחכנו, יש לזה איזה פן של געגועים. כמו שאבא מתגעגע לבן שהלך ולא חזר, הוא הלך רחוק. וכאילו הלך לטייל באיזה מקום, ומי יודע מה קורה לו, הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו תמיד בכל הדרך, אבל אמרנו כבר, אפשר לעמוד קרוב למישהו ומתגעגעים אליו. וזה הלב, יש לו שתי חלישות. אחת, כי החמה רודפת אותו ושורפת אותו. מחמת שהוא משתוקק ורוצה ללכת להתקרב אל המעיין. החמה הזאת פה, יש ביטוי, חמה בישה. והחמה שאפו מונים לחמה, שאומות העולם מונים לחמה, והחמה של זה היצר הרע בקיצור. היצר הרע עודף אחרי הלב דווקא בגלל שהוא משתוקף. אחד שלא משתוקף, עוזבים אותו. אחד שהולך בשוק וחושב מחשבות פרד וכאלה, כן? לא חלב ולא בשר, לא גבוה ולא נמוך, היצר הרע פחות מטריד אותו. אחד שהולך מסתובב עם השתוקקות להשם יתברך, נלחמים בו עם כל הכוח שבעולם. כתוב פה מפורש, מחמת שהוא משתוקק ורוצה ללך ולהתקרב אל המעיין, לכן היא רודפת אותו ושורפת אותו. זה בעיה אחת שיש לו. זאת אומרת, יהודי מצד אחד משתוקק לקדוש ברוך הוא, ומצד שני באים כל המחשבות זרות באים אליו ומושכים אותו כלפי מטה, שזה מטריד אותו. והחלישות השנייה יש לו להלב מזה גופה, מגודל ההשתוקקות והגעגועים שהוא מתגעגע וכוסף תמיד, הוא משתוקק מאוד בכלות הנפש של אותו המעיין וצועק וכולו כנר. כי הוא עומד תמיד כנגד המעיין וצועק, נא גבל, גבל זה מילה שאפשר לתרגם אותה, כמו הוי, משהו כזה. הוא משתוקק אליו מאוד כנר. וזה יכול במפורש להזיק, אסור לבן אדם להיות בגעגועים יותר מדי. אנחנו צריכים לעבוד את השם מגובה העיניים שלנו, מתוך הגוף. אנחנו לא אומרים לשאת מהגוף בשביל להתקרב לקדושה, בכלל לא. אין שום קדושה בלשאת מהגוף. זה שקף של העולם. בעולם יש הרבה כאלה שרוצים לרחק, רוצים לעזור את הגוף, לעשות יעדים בכל מיני מקומות. אחר כך בואו לאסוף את כל החברים ולספר מה הם חוו ולכתוב על הספר. אבל בסדר, יהיה להם אשר להם, אבל זה לא קדושה. אין לזה שום קדושה.
זה
עניין
של
מעשה,
אתה
אומר לא להפיך
את זה,
אתה אומר
להם שלא
להתגעגע ככה. לא, 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 המתגעגע צריך להתקרב להשם. עכשיו להתקרב להשם, דיברנו על זה לפני כמה שבועות, אי אפשר ללכת עם רגל אחת קילומטר, תחשבי על צעדה כזאת, שרגל אחת מתקדמת קילומטר והרגל השנייה מתקדמת מטר בכל פסיעה. אפשר לדעת את ככה, גם בלא שלך. זה בדיוק העניין. אנחנו צריכים לקחת כמו מי שהיה בצבא מבין את זה, מה נקרא ליישר קו. מה זה ליישר קו? אחרת יורים מאחורה. כשמתקדמים ככה, שורה. אז אי אפשר שאחד יתקדם יותר. כולם מתקדמים וכולם יורים. אם אחד יתקדם יותר, הוא יחטוף כדור בגב. אנחנו נראה את הרעיון בהמשך בימים הבאים של הסיפור, אבל היה פה רק להמחיש את העניין. היה פה, דיברנו על הלב שמתגעגע על המעיין, היה פה חסיד בארץ ישראל, גדול בארץ ישראל, קוראו לו גדלי קיניק, אבא של הרב קיניק בצפת, מי שמכיר. אז הוא כל ימי חייו הוא התגעגע, השתוקף לנסוע לרומא, כל ימי חייו כבר פעם לא נסע, והוא יכל לנסוע, זאת אומרת בזמנו עם דרכון ישראל הוא יכל להגיע. הוא יכל להיות באמריקה, להוציא גרינקארד, לזה יש דרכון, היה כל מיני מניפולציות, אנשים עשו את זה. הוא אמר לא, מה פתאום, אני אסע לבד? אם כל מי שגר בארץ ישראל לא יכול לנסוע, גם אני לא נוסע. לא שולחים מציג, לא שולחים קדימה אצבע. כל הגוף צריך לבוא, אנחנו כולנו גוף אחד. כל ימיו לא יבואו לנו. והגעגועים שלו היו למעלה מתאר במוח אנושי, אי אפשר לתאר את זה. והוא לא נסע, הוא יכל לנסוע, הוא לא נסע. יש בחינה כזאת שבן אדם בתוך עצמו אי אפשר להתקדם חד צדדי, אי אפשר להתקדם רק עם הנפש. ובסך הכל מה זה כבר ההתקדמות הזאת של הנפש? אז היא לא בתוך הגוף, אז איפה היא מתארת לזה מקום? היא מתארת בזה אחד של קליפה, מה פעלנו בזה? לא פעלנו שום דבר. הקדוש ברוך הוא שם את הנפש האלוקית בתוך הנפש הבעמית, ואת שניהם ביחד בתוך הגוף, ואת כל המכלול הזה הוא רוצה לקדם ולקרב אליו. כפי שהוא. מי לפרק לכם לחלקים? תראו לעצמכם שבן אדם ייקח תפילין ויפרק את הפרשויות ולבש רק פרשייה אחת. הוא לא קיים את המצווה. אם אנחנו לא עובדים את השם עם כל ההוויה שלנו, זה לא זה. אז לכן הגעגועים צריכים להיות כך שהגוף יכול לסבול אותם. געגועים כאלה שהגוף לא יכול לסבול אותם, שזה יוצא חוץ למידה, אז ככה מקובל, בדיוק, אחד מהבנים של אותו אחד שסיפרנו עליו הרגע, הוא אמר פעם, כשזה יותר מדי, אז צריך לבדוק מאיזה צד זה מגיע. יכול להיות שזה לא מגיע מהצד הטוב. כל שזה מגיע בכלל, זה בלוק. זה מגיע מהצד לא של הקדושה לא טוב. בצד של הקדושה זה צריך לבוא, אבל זה צריך לבוא בהדרגה ובמידה בצורה כזאת שהגוף יוכל לספור, שהבן אדם יוכל לספור, שהבן שבנית יוכל לספור. ועד הרבה, צריך, יש בלכות המערן משפטע שבן אדם צריך לרחם על בשר הגוף ולגלות לו את ההשגות של הנפש, כמובן בשפה שהוא יוכל להבין. כי גם אותו צריך להבין, גם אותו צריך להבין. אי אפשר להשאיר אותו כך, מחוץ למשחק. הוא מדבר עם הגוף שלנו בשפה שהוא מבין. לא להגיד לו את הרע. היצר הרע הוא רע. הגוף שלנו הוא כלי. הוא כלי. הוא כלי, על כלי צריך לשמור. אם לא מטפלים בו, מתקלקל, אחר כך כועסים עליו, אז תפתיש חמש כלי לו ונתנים לו על הראש. אז נשבור את הכלי לגמרי, מה הרווחנו? בשביל זה הוא מתאר כאן את ההשתוקקות יותר מדי, למרות שזה לצד הקדושה, וזה בא מצד הקדושה, ההשתוקקות יותר מדי גורמת חלישות ללב הזה. זה לא לב כמו שהשם רוצה. אז מה היצא לזה? אז יש ציפור גדולה שעושה עליו כן, שהשמש לא תזיק לו. כשהשמש לא תזיק לו, אז מפסיק להיות היצרים בישל, מפסיקים להטריד אותו, היצר רע מפסיק להטריד אותו, ואז גם ההשתוקקות שלו היא פחות אובססיבית. כי כשרודפים אחרינו כל הקליפות, אז גם הגעגועים שלנו להשם יתברך יותר חזק. אז זה נראה בלי נדר שבוע הבא. Thank you.